בוקר טוב, אנחנו ממשיכים את העניין של הסתכנות בישיבת ארץ ישראל, אבל קודם כל נעסוק, יש פה קובץ של מכתבים בעליות לארץ ישראל תוך כדי סכנה של גדולי ישראל. ראש וראשון הייתה עליית עזרא. תסתכלו בצד ימין למעלה במספר 52, דף מספר 52, כשעזרא מתארגן לעלות לארץ ישראל, הוא אסף את העם על יד נהר שנקרא נהר אהבה בוו. ויקרא שם צום על הנהר אהבה, להתענות לפני אלוהינו, לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל רכושנו. כי בושתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעוזרנו מאויב בדרך, כי אמרנו למלך למור, יד אלוהינו על כל מבקשיו לטובה, ועוזו ואפו על כל עוזביו. ונצומה ונבקשה מאלוהינו על זאת, ויעתר לנו. הדבר הזה היה בערב פסח, אז הייתה התארגנות לעלות לארץ ישראל. במשך מספר חודשים הם היו בדרך, ובסוף הם הגיעו לארץ ישראל בסביבות חודש אב. ותסתכלו ברש"י, הוא מסביר מה זאת אומרת, כי בושתי לשאול מן המלך חיל ופרשים, אומר רש"י, כי בושתי, התביישתי מן המלך שלא רציתי לשאול לו רכב ופרשים כדי לתיירנו, זאת אומרת ללוות אותנו בדרך, כי אמרנו, כבר אמרנו אל יד דר יבש המלך שהקדוש ברוך הוא מטיב לי מבקשיו, ושופך אפו וחמתו על עובריו, על עוזביו, ויעתר לנו וקיבל תפילותינו ובנו שבאנו לירושלים לשלום. זאת אומרת, הייתה לו אלטרנטיבה לבקש ליווי, כמו שמבקשים ליווי בשיירות, בכל מיני דברים כאלה, וזה חבורה ענקית עם נשים וילדים וכדומה, אבל זה יהיה חילול השם אם אנחנו נבקש מן המלך ליווי, זה יהיה חילול השם. אמרנו לו שהקדוש ברוך הוא אין כמוהו. דרך אגב, הפתחי תשובה, שזה אוסף של תשובות של האחרונים מסביב לשולחן ערוך, משתמש בפסוקים האלה של עזרא, ותראו מה שהוא כותב. יש הרבה שטענו, אתם יודעים, יש דין במסכת כתובות, שאדם יכול לכפות את אשתו ואישה יכולה לכפות את בעלה לעלות לארץ ישראל מכל מקום בעולם. אבל אם למשל האישה טוענת, יש לה ילדים קטנים, זה מסוכן משל הילדים, לנסוע בים, תכף נראה, באמת, באותם זמנים זה לא היו מטוסים וכל מיני דברים כאלה, והיו צריכים לנסוע באוניות, לפעמים אוניות רעועות, עם שודדי ים, אנחנו תכף נפגוש את הדברים האלה פה במשך הדרך. אז מה שטוענים, אני קורא את הפתחי תשובה מספר 3, מה שטוענים כי הים סכנה לקטנים, אינה טענה. דלא השתמש מתניתים למימר, אם בת מחמת טענת בנים קטנים, שומעים לה. כלומר, לא שומעים לאישה שאומרת שבגלל בנים קטנים היא לא רוצה לעלות. ואחר כך הוא ממשיך הלאה, ואני אומר כי בדקדוק התברא שהכל מעלים לארץ ישראל, המשנה הזאת במסכת כתובות כותבת, הכל מעלים לארץ ישראל, ורש"י אומר, את כל בני ביתו אדם כופה לעלות לארץ ישראל. ומה זה בני ביתו? זה אשתו והילדים. אני מדלק טיפה, מספר 5. ונראה לשמח לדבר מעזרה, שנסע לירושלים מן הגולה דרך רחוקה מהלך 5 חודשים, ומפני הבושה לא ביקש חיל ופרשים מן המלך ללוותם, אף כי היו נשים וטף רב עמהם, היו המון ילדים שם. ומי מחל באדם לתת נפשם בסכנה דרך רב כזה? אתם זוכרים, אולי בדעת הדיונים האלה בגוש קטיף, איך שהתושבים מזלזלים בילדים, ויש פצמרים, והם מפנים אותם, עוד היה אפילו התארגנות. יום אחד בא אלינו אישה שאחראית לאימוץ, והיא אמרה שיש חצי החלטה בממשלה להוציא את הילדים האלה, כי ההורים הם מזלזלים בחיי הילדים, להוציא אותם בכוח מהילדים ומההורים ולשים אותם לאימוץ בכל מיני מקומות. אז זה מה שכותב פה עכשיו הפתחי תשובה. אלו הקטנים, מה עשו לסכן נפשם מפני הבושה? אלא כל מה שמותר לעשות בשלו, גם בבניו הקטנים מותר. הבנים חלק מהמשפחה. ואם אתה לוקח את זה על עצמך את הסיכון הזה בפיקודו של עזרא, אז בוודאי שאתה יכול לקחת גם את הילדים הקטנים. וגם הילדים הקטנים הם צריכים לבוא לארץ ישראל יחד עם כל המשפחה. מה ישאירו את הילדים הקטנים בחוץ לארץ? על כל פנים אנחנו רואים בהחלט שגם בסיכונים מחושבים על כל פנים, יש מצווה לבוא לארץ ישראל. ועכשיו יש ממש פה סדרה של מקרים שמובאים בעיקר ביארי, יש גבות ארץ ישראל. בראש וראשון, הרמב״ם. כידוע שהרמב״ם בא בדלת באייר לארץ ישראל, לעכו. זה גם כן, זה סמלי קצת התאריך הזה. והוא כתב מכתב, לא נמצא בגרות הרמב״ם, זה נמצא בספר חסידים, והרמב״ם כותב ככה, אני אקרא מספר 7. מצאתי בסוף שיטה, זה אחד מהגדולים כותב, ספר חסידים כותב, מצאתי בסוף שיטה אחת שתיקן עלי רבי שמואל ורבי רם שקייל זל בעכו. זאת אומרת, אחד מצא מכתב של הרמב״ם בעכו והעתיק אותו, בכתיבת יד הרב רבינו משה מאור הגולה, הרמב״ם. כך היה כתוב שם. גם זה מצאתי בסוף הספר מכתיבת יד רבי משונה. בליל אחד בשבת, 4 ימים לערך אייר, נכנסתי לים. ביום ראשון. ביום שבת, 10 לאייר, שנת 25, עמד עלינו נחשול שבים לטבענו, והי זעב גדול בים, ונדרתי עליי, אומר הרמב״ם, ששני הימים האלה, כלומר דלת באייר ואחר כך י' באייר, עצום בהם, והנהג בהם תענית ציבור שלם, אני ואנשי ביתי וכל הנלווים עליי, ואצווה אל בניי לעשות כן עד סוף הדורות. מתי סכנת נפשות שהרמב״ם משפחתו עמדו למות בסערה הזאת. ויתנו צדקה כפי כוחם. ומגדר שאהה אני יושב לבדי בעשירי באייר, זאת אומרת יום אחד הוא עושה מסיבה לכולם, או צום לכולם, בעשירי באייר הוא יושב לבד, לא אראה אדם אלא מתפלל וקורא כל היום ביני לבין עצמי. וכשם שלא מצאתי בים אותו היום אלא הקדוש ברוך הוא, כך לא אראה אדם ולא יושב עמו אלא אם כן לאונסי. אחר כך הוא ממשיך הלאה. קצת אחרי זה בסיוון, ליל אחד בשבת, 3 ימים לערך סיוון, יצאתי מן הים בשלום, ובאתי לעכו, מספר 9, וניצלתי מן השמד. לא ברור לנו מה זה היה, אבל אם הרמב"ם כותב ניצלתי מן השמד, אולי רצו לנסות אותו להתאסלם או משהו כזה, ולא כתוב כאן הפרטים. אז עוד פעם, זה סכנה מספר 2, קודם הים, ואחר כך השמד. והגענו לארץ ישראל, ויום זה נדרתי שיהיה יום ששון ושמחה ומשתה ומתנות לאביונים. חצי פורים, אני וביתי אסף כל הדורות. זאת אומרת, יש גם ימי צום, ויש גם ימי שמחה. ביום שלישי בשבת, 4 ימים לערך מחשוון, זה כבר איזה חצי שנה אחרי כן, זאת אומרת, 6 חודשים הוא היה פחות או יותר בעכו, שנת 26 ליצירה, יצאנו מעכו, אני קורא מספר 10, לעלות לירושלים תחת סכנה. לנסוע מעכו לירושלים היה מסוכן. וכאן יש משפט שאנחנו לא יודעים בדיוק את פשרו של המשפט הזה, הלוא הרמב״ם אוסר לעלות להר הבית, והוא כותב שזה איסור מאוד חמור לעלות להר הבית. הרייבד אומר שזה לאו, אבל לפי הרמב״ם זה איסור כרת, כי אנחנו לא יודעים בדיוק את המיקום של המקומות ששם אסור להיכנס. וכותב, כותב פה ככה, מספר 10. נכנסתי לבית הגדול והקדוש, והתפללתי בו ביום ה' ו' ימים לערך המחשוון. אז יש כאלה שמסבירים שזה לא יכול להיות שהרמב״ם פוסק עשה נגד עצמו ועלה להר הבית. ואיזה בית גדול וקדוש, איפה יש שם בית? אז יש אומרים שיש גם איזה מין ממצאים כאלה, שהיה בית כנסת גדול מאוד מאוד צמוד להר הבית, וזה הוא מתכוון פה לבית הגדול והקדוש, אם כי המושג הבית הגדול והקדוש זה בסך הכל בית המקדש. אבל כנראה שהיה שם איזשהו בית כנסת גדול, אתם יודעים שאחת ההרצאות שהייתה לפני מספר עשרות שנים, לבנות על הכותל המערבי שהוא מאוד רחב, 6 מטר רוחב הכותל, איזה בכנסת ארוך וצר לאורך כל הכותל כדי שנהיה צמודים להר הבית. אחר כך כמובן שבלחצים של הערבים התוכנית הזאת לא יצאה לפועל. אז יכול להיות שבאמת היה בבית כנסת כזה. גם הרב כותב, הרב קוק כותב באחד המקומות שצריכים לבנות בבית, ליד הכותל המערבי, בית גדול של בית כנסת גדול וכדומה. התפללתי פה ביום ה' ו' ימים לערך מחשוון. זאת אומרת, חצי שנה הוא התעכב בעכו כי היה כנראה סכנה לנסוע לירושלים. באחד בשבת, תת בחודש, יצאתי מירושלים לחברון, לנשק קברי אבותיי במערה. אותו יום עמדתי במערה והתפללתי שבח לאל יתברך על הכל. ושני הימים האלו, שהם יום שישי ותשיעי במחשוון, נדרתי שיהיה לי כמו יום טוב ותפילה ושמחה בהשם ואכילה ושתייה, אלוהים יעזרני וכו' וכו'. כשם שזכיתי להתפלל בחורבנה, כך אראה אני וכל ישראל בנחמתה במהרה בימינו אמן. אז אנחנו רואים שבהחלט גם בסיכון רציני, גם בים וגם אחר כך בתוך הארץ, הוא לא התחשב בסיכונים האלה, בדיוק כמו שעזרא הסופר כתב ככה, והוא בפיקוח נפש בא לארץ ישראל, כיוצא בו אור החיים הקדוש. אני לא אקרא בו את כל המכתב הזה, כדאי לקרוא את זה אחר כך. אבל הוא כותב מספר פעמים, תראו מספר 12 למשל, בצד ימין למטה, עמד עלינו נחשול של בים וכמעט שהיינו עבודים. כמה שורות אחרי זה, כמעט ספינה חשבה להישבר. כל הספינות היו לא ספינות מי יודע מה. ואחר כך הוא ממשיך הלאה. כל משבריך וגליך עליי עברו, אני קורא במקום המסומן יותר למטה. ממש, שפת הספינה כבר הייתה בתוך המים, הוא כותב. ואז הם הגיעו לאלכסנדריה והתעכבו באלכסנדריה, ואחר כך הוא ממשיך עוד הפעם, 13, ובסכנת דרכים. ומיפו לירושלים, מספר 13, מהלך יום וחצי ואין שום סכנת דרכים. אז יש יופי, אפשר לנסוע מיפו לירושלים. אבל הוא אומר, בכל זאת התעכבנו ושמענו כי בירושלים יש שמועות רעות שיש מגפה ובכל יום מתים ביפו וירושלים כהנה וכהנה. אז יש גם סיכונים בתוך הארץ, כמו הרמב״ם, ובלי להתחשב בדברים האלה, האנשים עולים לארץ ישראל. איפה זה, איך זה מסתדר עם פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה? השלה הקדוש, מספר 14, גם כן בצורה מאוד רצינית, הוא כותב שהם פגשו בדרך באונייה שודדי ים, והשודדי ים היו הורגים את האנשים והם לוקחים את הכספים. ואילו הלכנו לשם, היינו נשבים, שם גוף וממון, מספר 15, הייתה מלחמה גדולה. חזרנו לאחור, סיבבנו הדרך לסוריה ורדף אחרינו גליה עם בעלי מלחמות. גליה זה אונייה של שודדי ים, והשם הציל אותנו ברוך הוא, ברוך השם. וכולי וכולי, הלכנו ברוח, זה היה השלה הקדוש, רבי עובדיה מברטנורה. חודשים הוא היה בדרך לארץ ישראל. בסערות, בסופות, אני קורא את פארק, זה מספר 16. הלכנו ברוח מצויה 4 ימים, ביום הרביעי לעת ערב הפך השם רוח הים וישיבנו אחור בסופה ושערה ונסתרנו באי אחד במקום אשר בין הערים, כן נמל. נסענו משם 60 יום קרוב לרודוס, איים מפה וכו' וכו'. אחר כך ממשיך הלאה 10 ימים, 18, 10 ימים חונים על הים כי היה רוח נגדנו, וזה סוכנת מפרשים, לא היה זה סוכנות עם מוטור וכדומה. ואחר כך גם היו בתוך הספינה היו גם כן בעיות, הלוא כל המלאכים היו מלאכים גויים, והמלאכים הללו לא בדיוק אהדו את היהודים. בפעם אחת אחד המלאכים עשה איזה משהו נגד אחד הרבנים שם, ואז הרב אמר לרב החובל, תראה מה שהוא עשה לי. ואז רב החובל לקח את המלאך הזה והרביץ לו מכות, אסף את כולם, הרביץ לו מכות שם על הסיפון. הוא אומר, אז התחילו האלה, המלאכים, לשנוא אותנו. אני מדלק פה למספר בין 19 ל-20. ולא היו אלינו כתמול שישום. ואחר כך זה הייתה בתוך הספינה כבר. וביום השני, מספר 20, לצאת משולה מאימנו, עברה עלינו ספינה קטנה והגידה כי אונייה גדולה מאנשי אוניות הינבוסי, גם כן שודדי ים, באה לקראתנו ארוחה עם כל כלי קרב ומלחמה. והירה הפטרון, מאוד, זאת אומרת הרב החובל, יען, לא היה לנו רוח, עד לא הייתה רוח, אז האונייה עמדה. כי הגליציה לא תירה מרבבות עם, ויער השם את רוח אחד מן הנדבים, אשר שמו רב מוישה גרוס, מתורגמן, מישהו, איזה איש חשוב מאוד, הוא לקח אותם העירה, והצילנו מיד הישמעאלים היושבים בשער, כשודדים ובוזזים ועושה כרצונם ביהודים הנוכרים הבאים. אז אתם רואים, לאורך כל הדרך, גם הים, גם שודדי ים, גם איפה שכשאנחנו נוחתים כבר עכשיו באיזה מקום, אז המוסלמים רוצים להרוג את האנשים. ואנחנו נמשיך פה בעוד דף מקורות. זה המשך פשוט של הדבר הזה.
זה תיאורים אחרי מעשה.
מה זה? אחרי. זה תיאורים בתוך ספר, אמרתי, בעיקר בספר של יערי, איגרות ארץ ישראל. עכשיו קיבלתם את דף 52 א', לא רק אלה שהלכו בים הסתכנו, אלא היו כאלה שעלו ביבשה, אבל גם כמלא סכנות ומלא מיטות משונות ועולים בכל זאת לארץ ישראל. יש רב שלמה עדן, יש ספר חוכמת שלמה על המשניות, במשניות הגדולות זה מודפס. הוא בא מתימן, הוא לא בא בים. ואתם רואים את הדרך שלו ואת הפטירות של כל המשפחה שלו אחד אחרי השני, מספר 2. מלבד צער עינוי הדרך וגידול בנים, אני קורא 52 א', מספר 2. אם מי נשמתה מתה, עדן מתה עלינו בדרך. אז בדרך קברו אותה. אני ממשיך הלאה. כשכבר הגיעו לארץ ישראל, בעיר צפת מתו לאדוני אבי אחותי ושני בניה. זאת אומרת, שלושה אחים שלו. וגם אחי הקטן ממני. והם עלתה רק אני לבדי מן השטן. היינו מוטלים ברעב ובצמה ובעירום וחוסר כל. ולעיר ירושלים עיר הקודש ובית איש, ושם בעוונותי הרבים נתבקש אדוני אבי לישיבה שלמה, אבא שלו נפטר. ונותרתי אני לבדי, כותב רב שלמה הדני, נער קטן בן 15 שנים, כי יחיד אני לאבי ולאמי וקרוב ושאר בשר מצד אב או אם, אין אמי. בן 52 שנה אנוכי היום, ועדיין לא זכיתי לראות בביתי בן יפיק רצוני. בני הגדול, קרוב להיות ג', אין נורא לקחו היום, יום קריאת איכה, תשעה באב. וחמת המלך לא שכחה, כי השיגו שני אחיו הקטנים, עוד שני ילדים שלו. גם שתי אחיותיו, בנות שש, בנות עשר ושבע, קדמו לפניות להיות לו חברים בשמיים. מלבד ילד אשר יולד לי אחר כך, לנחמה, גם הוא נכתף בתוך שתי שנים בקדחת חמה. ואחותו שנולדה אחר כך, אי אפשר לקלוט את הדבר הזה. ובשום אופן הוא לא עזב את ארץ ישראל. עם כל הבעיות האלה ובעיות הבריאות, אני לא היה שם אנטיביוטיקות וכל מיני מחר, ואנשים מתו באותה זמן, תמונת ילדים איומה, כמו שנראה גם בהמשך עוד רגע אחד. ועם כל זה נחזו בציפורניים להיות בארץ ישראל. בוודאי שיכלו, אם בצד ההלכה, ההלכתי, התאור, אפשר היה לנסוע לחוץ לארץ. בכזה סכנות, בכזה מצב נוראי, לא עוזבים את ארץ ישראל. יש פה סיפור לא כל כך ידוע על אחד מגדולי ישראל, בשם רבי אליעזר ברגמן, שהוא היה גר בגרמניה, היה לו חותן מאוד מאוד עשיר, חותן מפורסם, והוא החליט שהוא עולה עם אשתו סילה לארץ ישראל. והוא היה באמת, זו הייתה המשפחה הגרמנית הראשונה בתקופתו שבאה עם כל המשפחה, הוא והילדים ואשתו, לארץ ישראל. הם היו באמת אנשים עשירים, הם גם הביאו אותם הרבה כסף בדרך. תראו מה שכתוב פה, אני קורא מספר 4. בלילה שאחר כך, ליל שבת, בא רעש גדול בים, וכן כל היום וכל הלילה שאחר כך, עד שלא היה אפשר לבוא ליבשה, לא יכלו לחתור לכיוון היבשה. ואני מדלג טיפה, 5, כי המקום ההוא מקום סכנה הרבה. היו שם, הם עלו על סרטונים, עם סלעים, בכל מיני דברים, האונייה הזאת עלתה. והעולם אומרים שהמקום ההוא מכולה למקום סכנה, מזמן מעשה יונה בן אמיתי הנביא. לא יודע בדיוק איפה הנקודה הזאת. וכמו שלוש ספינות שהיו ימיים שם בסביבתם נבדו באותו הזמן. אז זאת אומרת, הם הסתבכו שם בדרך בתוך איזה מין קלחת של סלעים וכדומה. ביני וביני, אני קורא מספר 6, נקראו החבלים. יש חבלים שהחזיקו את המפרשים. היו בלי גוזמה כפליים כזרוע של איש בינוני. היה שם חבלים אדירים כמו היקף של בן אדם. ונשברה הספינה מתחתיתה, התחיל להיות מים מלמטה. נמלטו הם למעלה בנפשותם לבד. באה להם הקרוש ובעלי הספינה שלמעלה, שכל מי שעודנו בחיים יבוא למעלה לסיפון. כבר היו מקצתם עומדים במים הרבה, שבאו מירכתי הספינה שלמטה. בקיצור, התחבו בחדר של הקפיטן, זאת אומרת של הרב החובל, נשבר גם כן בני ובני, עד שבאו לו המים בצדדים עד אור הבוקר. כבר קראו וכפלו ושלשו, מספר 7 אני קורא, כמה וכמה פעמים משמע ישראל והשם הוא אלוקים. ולהיו נזכרים כלל לכל החפצים שהיו מהם, היו להם המון חפצים וכל מיני דברים כאלה. נפשות קטנים וגדולים השם ישמרם בחיים, אלא שאשתי תחיה לאורך ימים טובים, נזכרה קצת וחטפה ולקחה בקלונה כמו 30 דוקטים ביותר. לקחה חלק מהעושר שלהם באיזה תרמיל צעד, והם עלו למעלה על, על, על הסיפון, ועדיין היה מולך וסוער 8. ומדאגה לנפשות השם ישמרם ויחיים לבד, לא הרגישה כלל מיד עד שנפלה ממנה קלטה כל ה... עושר טבע בים. אחר כך קיצור, סיפור מסובך מאוד. האישה הזאת סילה, היא כתבה מכתבים הביתה לגרמניה, לאבא שלה. אף פעם היא לא הזכירה את הצרות שהיו להם, לא בדרך ולא אחר כך, תכף נראה את כמה דברים שגרו להם כבר כשהגיעו לארץ ישראל וכבר הגיעו לירושלים. תראו מה שכותב, היא כותבת מספר 9, זה היומן שכתבה לעצמה. אסור לי לחזור ולערער בכל אלה, כל הפצרות שיש לי. הפסדתי עכשיו את כל מה שהיה לי. מתנחמת אני בכך, אף שאני עכשיו ענייה מאוד, שאני בירושלים. והרי זו זכייה גדולה בעיר יפה מאוד, אפשר להשיג את הכל כאשר יש כסף. אבל אין כסף באמת, נגדנו שום דבר. אז הם באו המשפחה לירושלים, שנתיים היו בירושלים, ואז הילדים שלהם התחילו למות אחד אחד. מספר 10. ב-27 באוקטובר, מקרה מוות ראשון, לאה. 3 שבועות אחריה, שרה. יצחק נפטר בן 10 שנים. למחרת מת הבכור. לוויה אחרי לוויה של משפחה אחת. 21 בספטמבר אותה שנה נולד הבן הירושלמי מיהודה. הוא היחיד בין הבנים שהאריך ימים, הוא האריך ימים מאוד עד גיל 48. ממנו אחר כך באה משפחה מכובדת, ביניהם גם הרב מנהר, מנהר זה ברגמן. משפחה ענפה וגדולה היום, ברוך השם, מהילד היחידי שנשאר להם אחרי שכל הילדים נפטרו, אחרי שהם עברו את כל התלאות האלה של עלייה לארץ ישראל, אנשים עשירים ביותר שירדו מנכסיהם, ובשיניים החזיקו את המגורים בירושלים. הוא היה, אז זה רב לזר ברגמן, הוא היה רב חבר של הכתב סופר, הוא כותב באחד המכתבים שלו, הלכתי עם הכתב סופר, לנחם את הכתב סופר בפטירת החתם סופר. הוא היה מת, גדולי ישראל, ירושלים האמיתיים הגדולים, יש לו ספר אחד בהלכה מאוד גדול, והוא אחד מהבונים הראשונים שבנו את בתי מחסה בעיר העתיקה בירושלים. לא בכסף, אבל הוא יזם את הדבר הזה, והוא היה בשליחות בחוץ לארץ, ואז נפטרה אשתו, גם כן בנסיבות מסתוריות, היא הלכה פעם ברובע המוסלמי, והיא נחטפה ונהרגה וקברו אותה בהר הזיתים. הגברת צילה הזאת, שהייתה באמת אישיות יוצאת מגדר הרגיל. בעת השולחן, תלמיד מובהק של הגאון מווילנה. תראו איזה ייסורים עברו על הבן אדם הזה עם משפחתו בארץ ישראל. מספר 11. גם עליי חובה להזכיר הייסורים וצרות שעברו עליי ביסורי ארץ ישראל. יסור ישרה נהיה ולמוות לא נתנה לי. בשנת תקע"ג, בשובים ממדינתנו אחרי עוזרני רחמן ויסדתי יסודות קבועות ליישוב ארצנו בכל גלילותינו, פגעתי בזמן צרת המגפה בגליל, ותעשה בני אדם, ותעשה בני אדם כדגי הים, אנשים נהרגו, והברחו אנשים רבים למדברות וליערות בשיירות, וגם אני וביתי נסענו לעיר הקודש ירושלים. הם באו מצפת לירושלים בגלל שהיה רעידת אדמה. בדרך מתה עליי נבד ביתי אשת נעורים הצנועה, יראת השם מרת הניה. והגבריה בשפרם. אחר כך הוא בא לירושלים, מצאתי מחדרים אימה וחשיכה על המוות בחלוננו. נלקטתי בכפליים, בניי יצאוני ואינם, בחורי חמד, חמודי לבבי. בראשונה החל הנגף ונלקח חתני המופלג, יואל. אחר כך הוא ממשיך על הכבזיים בתמוז, נפטרה ביתי הצנועה מרת לאה. ואחרי כמה זמן, בין 20 שנה, נלקח ממני עוד ילד אחד. אחר כך נפטר בני הנחמד, נחמן, וביתי הנחמדה, מרת אסתר. אפשר בכלל לקרוא את זה. ואחר כך עוד ילד אחד בן 14. ואחר כך הוא פתאום שומע שאבא שלו נפטר. והייתי כשוכב, אני קורא שבין 13-14, כשוכב בלב ים, באש התברה, נזכר, ואוהבי וראי רחקו ממני, והייתי שוכב על הגג ובוחר, מתנפל ומתחנן לפני אבינו שבשמיים, וביתי הצנועה, מרת שיינגל, תחיה, הייתה גם כן קטנה חולה מוטלת על ידי ודמעותי על חיי, עיניי ירדו מים על כל אשר עבר עליי וגדול כעם שברי. ובגליל הקדוש הלכו הדרים הדרים אנשי אמת גדולי חבורתנו הצדיקים ובעומק הלב הוצאתי מילין בשפל כל התחנה לאשר את תפילה לקדוש ברוך הוא, את דקה ישכון. אנא מלך מלא רחמים, חוסנה ורחם עליי ועל שארית פליטת בית ישראל עוד מוצל מאש אחרי שולחה האם עם הבנים, וחיפשתי, ותפסתי מעשה אבינו הזקן יעקב, אבינו, שנדר בעצרה. כן, אנוכי נדר נדרתי למור, והיה אם תעשה עם בתי חסד, 15 אני קורא, והקימותי מחולי, אז היגע אסתר חיבור סדר זרעים, בתלמוד ירושלמי עם שיטת אדמור הגאון, כמובן הגאון מווילנה, אשר זכיתי לשמשו לפני מותו, בזכותו הגדול וכו', ובאמת ככה כבר קיים את הדבר הזה, וכתב את ספר פיית השולחן. אבל תראו, ילד אחרי ילד, ואשתו, ואבא שלו, במשפחה, ולא היה להם אב ואמינה לעזוב את המקום הקדוש הזה, את ארץ ישראל. יש כאן עוד אחד, רב יוסף, יוסף מצפת, גם שם אותו דבר, ניסים על הים ורעש וכו' וכו'. אני מדלק פה טיפול למקור האחרון מצד שמאל למטה. יש מכתב, זה ספר נאות דשא של אבא של הרב דייחובסקי, ייבדל לחיים ארוכים, שהיה חבר בית הדין הרבני הגדול. זה כבר ממש בימינו. בתף רש צד ג', אני קורא מצד שמאל למטה, התארגנה קבוצה של בני ישיבות על מנת לנסוע לארץ ישראל וללמוד שם תורה. רבנים וראשי הישיבות התנגדו בתוקף לרעיון הזה. טעמם הייתה שעדיין לא נוצרו התנאים בארץ ישראל שיוכלו ללמוד תורה בשקידה, כמו שלומדים בחוץ לארץ. אז הרב דרחובסקי, רבותיו אמרו לו שלא ילך לארץ ישראל, החליט שהוא יעלה לארץ ישראל גם בלי רשות מרבותיו, אבל החליט לשאול בעצת צדיק הדור מרן החפץ חיים. אז הוא נסע לרדין, שם היה חפץ חיים, שעה במחיצתו של אותו צדיק, נפגש עם החפץ חיים והתחיל להבל לפניו את חששותיו. א', שמה לא ילמד בשקידה בארץ ישראל כמו בחוץ לארץ. אז החפץ חיים אמר לו, ענה לו מרן, לחשש הזה אין מקום כלל. כי אדרה בארץ ישראל מסוגלת יותר להתעסק בתורה. מה אתה חושש? אם אתה בחוץ לארץ שם באירופה לומד תורה, אז אתה מפחד שבארץ ישראל לא תלמד תורה? אפילו יש דבר מאוד מעניין בחתם סופר. חתם סופר כותב איזושהי תשובה בהלכה. אחר כך הוא כותב בסוף התשובה, אני עכשיו יושב בחוץ לארץ וכותב את התשובה. כשהתשובה הזאת תדפס ותגיע לארץ ישראל, היא תתעלה הרבה יותר ממה שהיא בחוץ לארץ. אני לא מבין מה זה, מה פירוש התשובה תתעלה, אבל אתה רואה שכשאתה לומד את מה שנכתב אפילו בחוץ לארץ, ואתה לומד את זה באווירה של ארץ ישראל, הלימוד הוא שונה, העומק שונה, הלימוד שונה. אז זה מה שחפץ חיים אמר לו, מה אתה מפחד? אתה באירופה לומדת תורה, אז לא, בארץ ישראל לא תלמד תורה? עכשיו החפץ חיים הכניס לו את המשך המנה, ובטרם שהספיק להביע לפניו את שאר חששותיו, הרב דרחובסקי, במיוחד החשש הגדול עקב המצב הביטחוני בארץ ישראל, בגלל הישמעאלים המתנכלים ליהודים היושבים שם, דוגמה לדבר, התפר בחברון ותרפ"ט, הקדימו מרן ואמר, התורה אומרת על ישמעאל, והוא יהיה פרא אדם. בעצם היה צריך לכתוב, הכוונה שישמעאל יישאר לנצח פרא אדם. זאת אומרת, מהותו של ישמעאל, אומר החפץ חיים, פרא אדם. ולעולם הוא יישאר פרא אדם. גם אם יתאספו כל עמי התרבות שבעולם, וירצו לחנכו, לא יוכלו. אי אפשר לחנך את ישמעאל. הוא פרא אדם, הקדוש ברוך הוא סידר, ונתן לו את התואר הנפלא הזה, פרא אדם. גם אם ישכיל ויהיה פרופסור, הוא יהיה פרופסור פרא אדם. כלומר, הפראות לא תסור ממנו לעולם. ונאנח מרן ואמר, חפץ חיים, מי יודע מה הפרא אדם הזה עלול לעשות עוד לעם ישראל באחרית הימים. וסיים את שיחתו ואמר, מכל מקום, אין חשש זה צריך להיות עיכוב לעלות לארץ ישראל. הוא ברך את הרב דרחובסקי בברכה, ועלה לשלום בה, והשם הצליח דרכך, והוא עלה לארץ ישראל כקבוצה של בחורי ישיבה. לצערנו הרב, המוני אנשים שלא עלו לארץ ישראל ונשארו שם, אנחנו יודעים מה שקרה. אנחנו, אין לנו הסברים בדבר הזה, אין לנו ידיעות מוסמכות מה קרה פה, איך זה קרה. הרב ציודה תמיד היה קורא לדבר הזה, הניתוח הנורא. אנחנו נאחזנו בגלות בכוח. עם כל הבעיות שהיו בגלות, עם כל הדברים האלה, אנחנו הזנחנו לחלוטין את ארץ ישראל במשך מאות שנים, ולפעמים אין ברירה, כמו שכותב שם הרב ציודה, לעשות ניתוח שחותכים שליש מהגוף, כדי שהשליש האחרים יהיו כן חזקים. זה בצורה מזעזעת ונוראה, שאתה רואה את הפרקים הללו של חמש-שש שנים האלה של השואה, אתה אי אפשר להאמין בכלל בכל התכנונים האלה של הגרמנים ממך שמה וזכרה. אתם יודעים שהרב יעקב עמדין, שגר בגרמניה, באשכנז, אז הוא כותב באחד ההערות שלו בשעס, בדף ו' במסכת מגילה, הוא כותב על הגרמנים. הגמרא אומרת, תיתן השם מבייר רשע, הגמרא אומרת שם, זה גרמניה של אדום, במם כתוב, בגרמניה, שאם הם יוצאים, מחריבים את כל העולם כולו. כותב שם רבי יעקב עמדין לפני 100 שנה, במקום גרמניה צריך לגרוש גרמניה. שאם הם יוצאים, מחריבים את כל העולם כולו. באמת, זה היה על סף ניסחון כזה, להחריב את כל העולם כולו, להרוג את כל היהודים שבעולם, להשאיר אחר כך רק מוזיאון של השואה, כדי שיגורו איזה, מה שהיה פעם, עם כזה, עם ישראל, ועכשיו הוא לא נמצא שום דבר, נגמר עם ישראל הזה בעולם. והקדוש ברוך הוא בצורה מופלאה הציל שני שליש מעם ישראל. וגם היום, לצערנו הרב, יש 80% של יהודים אמריקאים שאפילו לא באו לבקר בארץ ישראל. והשואה שם הולכת באופן שקט, מתחתנים עם גויים ויוצאים מכלל ישראל, במיוחד עם גויות והילדים. אנחנו, גם היום אנחנו בהחלט במצב מאוד מאוד חריף וחמור בעניין העלייה לארץ ישראל. אנחנו מתפעלים כל יום, קבץ נדחן למרפק ענפות הארץ וכדומה, אבל הגלות, הבית כברות הזה, כמו שקורא הגרא לגלות, זה דבר שמושך. והכספים וכל ההשקעות האלה, וזה שאתה מספרים, שאתה הולך באמריקה, אתה יכול לפעמים לראות, לחשוב שאתה נמצא בבני ברק. זה פשוט מצב נוראי, ועם ישראל חלקו נאחז בכוח להישאר שם. ותסתכלו, בכל המערכת הזאת, שהיא רק חלק מכל המערכות, אנשים מסרו את נפשם, אלא הגמרא אומרת במסכת כתובות, שרבי זרע, כשהוא עלה לארץ ישראל, כבר הבאנו את זה פעם באחד השיעורים, אז הוא לא היה לו סבלנות לחכות לאונייה שתעביר אותו את הירדן, והוא התחיל ללכת על איזה קרש עם איזה חוט למעלה. ואז הוא שאל אותו הגוי, מה אתה עושה ככה? אז הוא אמר, דוכתא דמשה רבנו לא זכה לשם, אומר שאני אזכה, אולי עוד רגע אני אמות, אז אני מסתכן, אז מותר. ואחר כך נביא את הנימוקים האלה בשיעור הבא ביותר ויתר פרטות, מותר להסתכן בסכנות גדולות להיות בארץ ישראל, בוודאי בסכנות רגילות. אותו פתחי תשובה שהתחלנו בו את השיעור הזה כותב שכמו שאדם נוסע בשביל להרוויח כסף, נוסע ועובר ימים ונהרות וכדומה כדי להרוויח את לחמו, או שהוא סוחר גדול וכדומה, בוודאי שיש סיכום בסדר גודל כזה מותר לקחת כדי לבוא לארץ ישראל. אבל ממש הכוזרי, כמעט במילים האחרונות שלו כותב שבעלייה לארץ ישראל מותר להסתכן גם בסיכונים, סיכונים הרבה יותר גבוהים מהסיכונים הרגילים שאדם מקבל על עצמו כשעובר את הים וכדומה. ואז הוא כותב דבר מאוד, מאוד מזעזע. הוא אומר, אתה בא לארץ ישראל, אתה מקבל לעצמך סיכון עצום. אם תצליח לבוא לארץ ישראל, מה טוב, יופי, הגעת לארץ ישראל. אם לא תצליח, אז מיתתך תהיה כפרה על עוונותיך. זאת אומרת, בהחלט בעלייה לארץ ישראל יש אפשרות, לא חיוב, אבל יש אפשרות, חיוב יש לקבל את הסיכונים המינימליים שאדם לוקח על עצמו כשהוא נוסע בים, או הסוחרים נוסעים. אבל סיכון גם מעבר לסיכון הזה, גם כן מותר לקבל. הרבה זמן חשבתי על הדבר הזה, מאיפה המקור לדבר הזה? טוב, אז הכוזרי כותב באמת שאדם יכול מאוד להסתכל, הכוזרי הוא בעצמו מקור. אבל אפשר לומר, אני חושב, שכל עלייה כזאת של אנשים לארץ ישראל, וכל קניין בתים בארץ ישראל, וכל כיבוש שזה כמה מטרים אפילו בארץ ישראל, זה מלחמת מצווה. נכון, כל האלה שכאן עלו, הרמב״ם וכל האנשים שעלו לארץ ישראל, הם לא נלחמו במשק ולא נלחמו בכוח, אבל חלק מהמערכת המלחמתית שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להיכנס לסכנות של מלחמה ונהרגים הרבה אנשים במלחמה, ועל אף שנהרגים להיכנס לסכנה ולכבוש את ארץ ישראל, גם אנשים פרטיים שקונים שטחים בארץ ישראל, שעולים לארץ ישראל, שעולים בסיכונים לארץ ישראל, זה חלק מהמערכת הזאת של המלחמה על ארץ ישראל. אני חושב שיש לי אולי איזה קצת מקור ברייבד, הרייבד בספרו, בספר התשובות של הרייבד. אז הוא כותב, הוא שואל, מה פתאום, לא, הגמרא אומרת, שמותר אמירה לגוי בשביל לקנות שטחים בארץ ישראל. אמירה לגוי זה איסור מאוד חמור, אומנם זה איסור דרבנן, אבל איסור מאוד חמור. ומותר כדי לקנות שטחים בארץ ישראל, ואפילו לקנות שטחים בסוריה, מותר לחלל שבת באמירה לגוי. אסור לכתוב ולחתום. אבל אתה יכול לקחת עורך דין גוי, ולקנות שטחים בארץ ישראל בשבת. הוא יחתום בשבילך, ואתה יכול להגיד לו אמירה פשוטה, אני הולך עכשיו לקנות וכו' וכו'. כבר סיפרת לכם פעם שבתי מחסה בעיר העתיקה נקנו בצורה כזאת. הלו, ערבים הוציאו פסק דין מוות, גם בזמנו וגם היום יש פסק דין מוות לערבי שמוכר שטחים ליהודי. היום עושים את זה בצורה מאוד מתוחכמת, אתם יודעים, ברוך השם, הרוב המוסלמי מתאכלס לאט לאט יהודים, וגם עיר דוד בכלל, רוב עיר דוד כבר בהחלט מבחינה ממונית כנראה כבר שייך לנו. עושים את זה בצורה מתוחכמת, הערבי עושה את עצמו שהוא מתנגד, ואחר כך הוא נלחם נגד זה וכו' וכו', מין הצגות כאלה, והוא מקבל כסף, ואחר כך מבריחים אותו לחוץ לארץ לאיזשהו מקום. אבל באותו זמן, בתמחסה, הם עקבו, הם שמעו ערבים שערבי בא למקום הזה של בתמחסה, במרכז כיכר של, של הרוב היהודי. הוא עומד למכור את השטחים לאיזה יישוב יהודי. הם עקבו אחריו כל יום. לאיפה הוא הולך ואיפה, מה הוא עושה. חוץ משבת, בשבת הם לא עקבו אחריו, אמרו, היהודים בשבת לא קונים דברים, הם לא מחללים שבת. אז באחת השבתות זימנו עורך דין גוי, ואת הגוי הזה, והוא מכר את בתי מחסה, אני חושב שזה היה בזמן הרב ברגמן, שהזכרתי אותו מקודם, הוא מכר את בתי מחסה ליהודים בשבת. אז הרייבט שואל, מאיפה המקור לדבר הזה שמותר אמירה לגוי? איסור כזה חמור, מה שלא מותר בשום עניין, בשום מצווה אחרת. פה יש מותר, אז הוא אומר, כמו שיריחו, כך הוא כותב, נכבשה בשבת, וכשהם הקיפו את החומה והפילו את החומה, אמנם שם זה היה ברוח הקודש, אבל הקיפו את החומה ביריחו בשבת, כי זה מלחמת מצווה, אז לכן, זה המקור לכך שבהחלט אמירה לגוי, גם באיש פרטי מותרת בשבת, בשביל לקנות שטחים בארץ ישראל. אז בוודאי גם העלייה לארץ ישראל וגם המסירות נפש כדי להיות בארץ ישראל ולא לצאת לחוץ הארץ אפילו במצבים איומים ונוראים כאלה צריכים אנחנו לשנן את הדבר הזה לעצמנו ובהחלט לעשות פעילות להיות הרבה יותר מתוסכלת מאשר אנחנו עושים היום לגבי כל היהודים שבאים לארץ ישראל. אז נכון שכל יהודי אפילו שבא לבקר פה הולך 400 בארץ ישראל אז הוא יש לו חלק לעולם הבא אבל לפחות שיבוא לבקר בה. צריך בהחלט כל אחד מאיתנו באמת להתאמץ, גם להיות בארץ ישראל במצבים לא קלים, וגם הדרכים שכאן מתוארות פה בים, היום הדרכים האלה ביבשה מסוכנות, אבל אנחנו על אף כל הסיכונים, אנחנו נמשיך ונבנה, ובסיכונים ניסע בלילה וניסע ביום, מה שאנחנו ברוכים, כל הציבור הקדוש שיושב פה עושה זה כל יום. ויש לזה מקור, זה חלק מהמלחמה, על ארץ ישראל. ומלחמה, לפעמים באמת אנשים נפגעים במלחמה. וזה החידוש הגדול, שגם איש פרטי שעושה את הדברים הללו, יש לו בהחלט תוקף של האדם שעושה את המלחמה. וזה באמת, כל התקדמים הללו, שצריך לשנן אותם ולהפיץ אותם, ולהראות לאנשים איך שאנשים התיישבו פה, זה בהחלט צריך, זה רק טיפה בים. איך כל תלמידי הגר"א שעלו לארץ ישראל. ותלמידי הבעל שם טוב שלו לארץ ישראל. העלייה לארץ ישראל לא התחילה מהעלייה הראשונה והשנייה. זה כבר הרבה שנים, הרבה עשרות שנים לפני כן, כשאלו תלמידי הגר"א ושאלו תלמידי הבעל שם טוב, ובאו לארץ ישראל, ואתם יודעים שרבי יהודה החסיד בא לארץ ישראל בשביל להיות בארץ ישראל, אחרי 3 ימים הוא נפטר פה. כל הטרגדיות הללו, הן מצטרפות לחלק, זה אנשים חללים במלחמה על ארץ ישראל. בפעם הבאה נדבר על זה קצת יותר בעריכות, יש לכאורה, מה שעכשיו אני אמרתי, זה יש רב חיים הכהן במסכת כתובות, שהוא שם כותב שבסכנת דרכים לא עולים לארץ ישראל, אבל אנחנו נטפל בתוספות הזה במסכת כתובות, ועוד כמה וכמה מקורות על סיכונים בעלייה לארץ ישראל.